Also teure Shanakra um die Million bei Leila Shiel, Refuhe Shalema, Lechaim Yisocho Ben Chaya Mushkat, Avrech Tzair, שצריך לחמי שמיים, שקודש ברוך ירחם עליו, ישלח לו רפואה שלמה, וליצחוק יעקב בן בת יסורו, שקודש ברוך ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, לרמח יבורוב, ושסעגידוב, שיריחו ימים ושנים. והויו ביום השישי, והכינו את אשר יוביאו. פרשת השבוע, מן הפסוק הזה, למדו חזר בבייס ובייס ומדבייס, הדין של אחונה דרבה. והדין הזה קרוי על שם מחדשו, רבה אומר, אחד ממספר פעמים, בביור הערכה הראשונה במסכת בייס, בייס השנול זה ביום טוב, אין יום טוב מכן לכל, ולכן עשו בייס השנול זה ביום טוב, הפויסקים אומרים שמן הפסוק הזה למדנו עוד הלכה, לא רק דין שלילי, דהיינו אחרונה דרבה, אלא גם דין חיובי, שעל האדם להכין מירב שבס את כל הנצרך לו בשבס. כולנו זוכרים את הסוגי בקידושין ממהלך ומדלף, בתחילת פרק בייס לקידושין, שם למדנו הלכה שמופיעה רק פעם אחת בכל השעס, מצווה בוי יויסם ובשלוחוי, ושאר מדובר במצוות קדושין ובעוד מצווה אחת, הכנת צורכי שבת. והדוגמאות שחזל מביאים שם, מגדוי למרואים שתרחו בגופם להכין צורכי שבת, וכותב הנציב, גם בפרשס וסחנה בהמק דובו, גם בשאילתה הראשונה בהמק שאלה על השאילתויס, שלא נאמר הכלל מצווה בו יויסם ובשלוחוי, אלא במצוות, או בהכונה דמצווה שכתובה מפורשות בתוירו. ולכן מצווה להכין צורך שבת, אף על פי שזה לא מצווה דאורייתא וזה בכלל לא מוגדר כמצווה בפני עצמה, אלא הכשר מצווה הכנת צורכי שבת, מכיוון שזה כתוב להדיא בתוירו, אמרינן לגבי מצווה בו יויסם ובשלוחוי. אבל אנחנו לא עוסקים היום בשתי הערכות האלה, אף על פי שהם עיקרי הפירוש של הפסוק והכינו את אשר יביאו. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה כללית מרתקת שנוגעת להלכה שבת, אבל לא רק להלכה שבת אלא לכל התורה כולו. באיזה מידה אנו מצווים לפני שבת לטרוח, ליזום, לעשות מעשה, למנוע חילול שבת בדרך היתר? האם ובאיזו מידה אנו צריכים לנקוט יוזמה ולעשות מעשה לפני שבת למנוע מצב שבו נצטרך לחל השבס כדי לפקח את הנפש? האם אנחנו מצווים להתכונן לשבת רק בפן החיובי, להכין את צורך השבס, את סוד השבס, או גם בפן השלילי, למנוע מצב שבו נצטרך לחל השבס כדי לפקח את הנפש, או מסיבה אחרת שיש בה כדי להתיר חילול שבס? אז כותב אחסם סויפר, יורד עשם עם שין למתחס, סמסוי תדן שם בדרי רופא כהן ששואל האם מותר לו להיכנס למצבים שבהם הוא יצטרך לעבור על תומס קריאנים, משום כאשר אתה מטפל באנשים זקנים, חולים, גוססים, ולפעמים רופא גם צריך לקבוע מוות ולהוציא אישורי פטירה, האם מותר לרופא כהן להתעסק בכך? וסמסוי פה מתבטא כבדרך אגב, אף על פי שפיקוח נפש דורך את כל התורה כולו, ואם יש חולה בפנינו, אנחנו לא נבחין כלל בין רופא כהן לרופא ישראל, ונאמר כל הזוריז הרי זה משובח. אבל שכהן להתחיל יזמן את עצמו לעסוק במלאכה שיש באותו מסקוינים, זו מנהל לנו, זה ודאי אסור. כותב עכשיו סויפו כאילו הדבר פשוט בתחלית, וכי לא מצווים אנחנו לטרוח ולעשות כל שבידינו בירד שבת, כדי שלא נצטרך לחל השבת לצורך כל שיש בסכונה, לצורך יולדת או לצורך מילו. הלא פשיטה שאנחנו אמורים לעשות הכל לפני שבת כדי שלא נצטרך לחל השבת, וכך גם כהן אמור לדאוג שלא יצטרך לעבור על תומס כהנים. הרי שעסם סויפה נוקט כדבר פשוט, שאכן לפי הלכה מצווים אנחנו, חייבים אנחנו לעשות כל מה שבידינו לפני שבת לצורך חולה, יולדת מילה, שלא נצטרך לחל השבת. אבל סמסוי ולא טורח לבאר מה שורש הלכה הזו ומה מקורה אסם סייפר מביא את הדברים כדרך אגב כאשר הוא עוסק בשביל לעשות תומס קויאלים, אבל מכל מקום למדנו שמילתא דפשיטא היא על יבד אסם סייפר, שכך אנו מצווים לנהוג. מקור נוסף להלכה הפשוטה הזו אנחנו מוצאים במשנה ברורה סימן שין מם דלת לגבי מי שהולך במדבר ואיננו יודע באיזה יום שבת. אז כתוב בגמורה, אם הוא זוכר לפני כמה ימים יצא לדרך, הוא יכול להניח שוודאי לא יצא לדרך ביום שבת, ביום שבת ודאי היה יושב בביתו ומקיים את מצוות היום, ולכן הוא רשאי להניח שבשבת הוא ודאי לא יצא לדרך, ולכן כל יום שמיני מאותו יום שבו יצא לדרך הוא יכול לעשות מלאכה, והוא לא צריך להחמיר שמה שבת היום. מביא המשנה ברורה שאחרונים כתבו שאם הוא יכול באותו יום לעשות כל המלאכות הנדרשות לו כדי שיוכל לשמור שבת מחומרה בשאר הימים, כך עליו לנהוג. וכותב המשנה ברורה צדקות דס בשער ציון, שמכאן יש ללמוד הלכה לגבי חייל יהודי בצבא נחר. המשנה ברורה כידוע דאג מאוד ופרח מאוד לחיילים יהודים שנאלצו לשרת בצבאות רוסיה, פולין ושאר צבאות נחר, ושם לא הייתה שום התחשבות לצורכי חייל יהודי שומר המצוות, ובוודאי היה כורח גמור למלא פקודות, אחרת היה פיקוח נפש. כותב המשנה ברורה שמהלכה הזו אפשר ללמוד שחייל יהודי שקיבל פקודה שעד שבת בצהריים הוא צריך לגמור משימה כלשהי, צריך לטרוח ולהשתדל לגמור את הכל בערב שבת כדי שלא יצטרך לחל שבת, אף על פי שאם הוא לא הספיק בערב שבת ודאי שנתיר לו למנוע מצב של סכנת נפשות. אבל כשם שאדם צריך להשתדל באותו יום יחיד שהוא יודע שזה לא שבת לצרוח כדי שיוכל לשמוע שבת בשאר ימים, כך על אותו חייל לצרוח בערב שבת ואז יקוים בו, מי שצורך בערב שבת יאכל בשבת. כך פוסק המשנה ברורה, וגם את דבריו למדנו שגם במצבים שיש היתר של פיקוח נפש לעשות מלאכה בשבת, אבל ככל שאפשר לטרוח ולעשות את כל הנצרך בערב שבת, כך מצווים אנחנו לנהוג. וגם המשנה ברורה לא מביא מקור קדום להלכה הזו, וגם הוא מביא, מתבסס על דברי אחרונים בסוגיה הנ"ל, שמי שהולך במדבר ואיננו יודע באיזה יום שבת. האם זו הלכה מסוימת מוגדרת בהלכה שבת או דין כללי בכל התורה כולו? אז יש חידוש עצום של הרציב, מופיע בשתי מקומות, הם אל דובר פרשס וסחנה כפי שציינתי, ובשאילתה הראשונה בשאילתה זרה וחי גור, בשאילתה זרה וחי גור בשאילתה הראשונה פתחו עם הלכה שבת, עם כלוית שבת, עם מוינג שבת, ושם כותב השאילתה פעם שנייה את החידוש הגדול שלו, זוכוי ושומוי בדיבו איך הוא נאמרו. אז בפעם שסביסו כתוב זוכוי שם שבת קצ'וי, פעם שסחנה כתוב שומוי שבת שבת קצ'וי. אומר השאילתוס, מה אפשר שומר יסיון עם שבת וקשר? חזל אמרו, כל מוכם שנה אמר שומר, פן ועל, מדובר בלא תעשה. אבל הנציב כותב בדרך פשט, כשם שמרו חזל לגבי זוכר, שאנו מסוגלים לזכורת יום שבת, לא רק בשבת, אלא כל השבוע כולו, וזה המחלוקת בי שמי ובי זילל, כל השבוע אדם אמור להתכונן לשבת, ככה שומר יסיון לשבת וקשר, זה לא רק בשבת, אלא כל השבוע כולו, מיום ראשון. וכאן הזהירו תוארו שאדם צריך לטרוח בערב שבת ובכל השבוע כדי שלא יצטרך לחל על איזה שבת. זאת ההלכה שלמדנו מן הפסוק שומר שיום השבת לקדשוי, והדברים מחודשים עד למאוד. אז לפי פירושו של הרציב מדובר בהלכה מוגדרת מסוימת בערב שבת, ולא בהלכה כללית שנוהגת גם בשבת, אבל היא הלכה כללית שנוגעת בכל התורה כולו. בהזדמנות אחרת, מנחסו של מסכת פסוח המסתמני, הרחתי בדברים במה שנחלקו הצלח במנחס חינוך. הצלח נוקט פסוח עם ג' עומד בייס, שמי שבדרך לחויקו פטור מלהתקרב על מנת לעשות קורבן פסח, משום שהתואר אמרה, מי שבדרך לחויקו נדחה לפסח שני. והמנחס חינוך במצווה חולק על הצלח, והוא מניח כדבר פשוט, העובדה שדרך רואי כנתחל הפסח שני לא אומר שהוא לא מצווה להתקרב, הוא צריך להתקרב כדי לעשות פסח רשמי, כשם שאדם צריך להשתדל בכל השתדלות אפשרית שיוכל לקיים את כל יתר המצוות, וכשם שהוא צריך לבנות סוכה כדי שיוכל לקיים את סוסק, והוא צריך לקנות לולה ואתרוג כדי שיוכל לקיים את מצווה זדן הדמינה, והוא צריך לדאוג שיהיו ברשותו מצה שמורה כדי שיוכל לקיים את מצה, ככה עליו להתקרב כדי שיוכל לעשות פסח בראשון, זה עיקר מצוותו. אלא שאם היה בדרך רחוק, הוא נדחה לפסח שני, והמיכס חייך נוקט כדבר פשוט, שמי שלא התקרב כדי לעשות את הפסח, מי שלא בנה סוכה כדי שיוכל לשבת בסוכה, ביטל מצוות עשה, כך כותב מיכס חינוך. ואני חושב שיכול להיות שסלח מודל הספח במיכס חינוך, ואולי כל שצצלח זה דין מסוים בדרך רחוק, והצלח פירש משום מה שכאשר התורה אומרת שמי שבדרך רחוק נדחה לפסח שני, זה גם פותר אותו מלעשות פסח ראשון. זה לא רק דין של בדיעבד, שאם הוא עבר על מצוותו ולא עשה פסח ראשון, ואז הוא יכול לעשות פסח שני, אלא זה גם מעין פטור. אבל אפשר שהצלח מודל המחסכים את מהנחה הבסיסית בנוגע לכל המצוות. אבל אני כתבתי מחסו שבסוף מסמן ה', שלדעתי מי שלא בנה סוכה ובליל החג הוא מוצא את עצמו בלי סוכה, בלי אפשרות לקיים את הסוכה, לא ביטל מצוות עשה. לדעתי אי אפשר לבטל מצוות טרם הגיע הזמנה. איך אפשר לבטל מצוות לפני שיכולנו לקיים את המצוות? לא שייך ביטול מצוות אלא באותה שעה ששייך קיום מצוות, וכל עוד לא שייך לקיים את המצוות לא שייך לבטלה. אז האם מותר לו לאדם שלא לבנות סוכה ואז בלילה יש לו פטור של אונס מונופטרי? בדף י' במסכת נדורים למדנו שנדר חל על דבר מצווה. מי שאמר קודם סוכה עליי, אסור לו לשבת בסוכה. האם מותר לך תחילה לאדם? הוא לא עלינו, הוא לא אוהב מצווה סוכה. קל לו, לא נוח לו, בבית יש לו רקליינר, יש לו ספה, אין לו מקום בסוכה, אז יש לו פטנט נפלא. ערב סוכס הוא אומר קוינם סוכה עליי, יש איסור לעשות נדר? אין איסור לעשות נדר, ונדר חל על דבר המצווה. עד בלילה הוא אומר הייתי מאוד רוצה לשבת בסוכה, אבל מה אני יכול לעשות? החכומים פסקו שנדר חל על דבר המצווה ועשו לי לשבת בסוכה בגלל שעשיתי נדר. אז האם הוא נתפס כמי שביטל מצווה סוכה? לכאורה לא, הוא נאלץ לבטל מצווה סוכה משום הנדר. אסור לו לקיים מצווה סוכה, אבל למה נדר את הנדר? אז האם הנדר יש איסור בעשייה נדר לבת לסמיסר? לפי המחסכיר, האם הוא מוגדר מבת למצווה סוסי? ואני אומר שאי אפשר לבטל מצווה טרם הגיע זמנה. טרם זמן קיומה, עדיין לא הגיע זמן ביטולה. אלו, כבר הלכתי בהרבה הזדמנויות, והמשתתפים הקרואים בשיעור הזה ודאי יכולים כאן לדקלן חלק מהשיעור הזה בפה. שבוע שעבר הזכרתי מה שאני תמיד מדבר על ממסדו על החכומים, והיום אנחנו חוזרים ליסוד אחר של רוצים התורה. אז הסברנו בהרבה הזדמנויות והדברים באו בכתובים מחסו שדבון סמנון א', מלבד תריאג מצווה שיותר שכולם ציוויים מוגדרים ומפורשים, חייב עודם לעשות רצון עובר שבע שמיים, וזה חובה כללית. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לנו תריאג מצווה שרצונו שנקיים אותם ונשתדל בכל השתדלות ראויה כדי שנוכל לקיים אותם, קל וחומר שאסור ליצור מצב שבהם נאלץ לבטלם. אז גם אם הוא לא מוגדר בהגדרות הלכתיות כמי שביטל מצווה ססי, אבל הוא עבר על ממרא דרחמנא, הוא עבר על רצון הקדוש ברוך הוא. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה סוכה, הקדוש ברוך הוא חופץ למען צדקו יגדל תורו וידו שנשב בסוכה. ומי שגורם לביטול מצווה סוכה, אף על פי שמבחינת ההגדרות הלמדניות, ההלכתיות, אולי הוא לא ביטל מצווה ססי, אבל הוא גרם לביטולה. ומי שגרם לביטול מצווה, עבר על רצון השם. אולי, אם אנחנו בכל זאת רוצים להסמיך את העניין על פסוקי התורה, לביומלי הוא בכלל עורור אשר ויוקי מזיברי התוירו הזויס. וכאשר הוא משתדל בקיום המצווה ודואג שהוא לא אפשרות לקיימה, הוא בכלל בורוך אשר יוקי מזיברי התוירו הזויס. אדם מצווה לעשות כל הנדרש כדי שיוכל לקיים את המצוות, במובן מאליו שאסור לו לגרום מצב שבו הוא ירטל את המצוות, אף על פי שבשעת הגעת המצווה הוא יהיה אונס, אין לו סוכה. מה הוא יעשה? הוא בין הגויים, הוא לא יכול לשבת בסוכה כי אין לו סוכה, הוא לא יכול לשבת בסוכה כי הוא עשה נדר ואסור לו לשבת בסוכה. אז גם אם נאמר שהוא לא מוגדר כביטל מצווה, אבל ודאי הוא יענש. בכלל אמרתי בהרבה הזדמנויות, וזה יסוד שלוקח זמן עד שהוא מתיישב על ליבן של הבריות. הקודש ברוך הוא לא נותן שכר על מצוות ולא מעניש דווקא על עבירות, יש אדם שקיים מצווה ולא יקבל שכר, ויש מי שלא קיים מצווה וכן יקבל שכר. והדוגמה הבולטת שאני תמיד אומר, אדם שתוקע לשיר בראש השונה, יש מחלוקת בראשון החופס, המצווה סיכס כמונה, אין מצווה סיכס כמונה. אדם לקח שופר, הוא התכוון לנגן, לשמח את משפחתו ולנגן בשופר, כשם שמנגנים בקלרנט או בחצוצרה או בשאר כלי נשיפה. הוא עשה את השלט, משום שזה מה שהוא ידע לעשות. למדנו מהמצווה סיכס כמונה, יוצא דחבוסה, האם הוא יקבל שכר המצווה? לדידי פשיטי לי שהוא יאנש, ודאי שלא יקבל שכר, הוא יאנש, הוא יכוון לעבור על חייק. אסור להשמיע קול בשבת ויום טוב, זה שבוס דרבנן, וזה מה שהוא התכוון לעשות. בדיעבד אומרים לו, אתה יודע מצווה סיכס כמונה וקיימת מצווה שויפה, והוא אומר בסדר, אבל לא הייתה לי כל כוונה לקיים מצווה שויפה. פשיטה לי שהוא לא יקבל שום שכר, הוא יקבל עונש. לפחות עונש ברמה של מי שחישב לאכול בוסר חזי ועולה ביודה, בוסר תולה. למעגלו, עלה בידו לא רק בוסר תולה, עלה בידו בוסר תולה של קורם פסח, עלה בידו תקיעס קשרת של מצווה שלושה שונה, אבל לא מקבל שכר. למה מגיע לשכר? הקודש ברוך הוא נותן שכר על עבודה סוכרת. הוא לא נותן שכר על עבירות. הוא מעיד החיסר, מי שניסה לתקוע ולא יצאו לו תקיעות ראויות, חישב לעשות מצווה וננס ולא יעשו, אמר לו לבקוסת כאילו עשו, והוא מקבל שכר כאילו קיים את המצווה. פלוני לא קיים מצווה ומקבל שכר שלם, פלוני קיים מצווה ולא יקבל שכר כלל. ולכן אנחנו לא גבאים של גהנום, אנחנו לא עומדים שם בשער ומחליטים למי לתת מה וכמה. אז יכול להיות שלמעשה אין אף כמינה, לפי המחס חנך ביטול מצווה עשי, לדידי הוא לא ביטל מצווה עשי, אבל הוא עבר על רצון השם. מבחינת העונש יכול להיות שזה אותו דבר, מה זה משנה איך אנחנו מגדירים את זה? זה וזה לא עשו רצון אבינו שבשמיים, זה וזה פשעו ולא מילאו את חובתם על פי הקדוש ברוך הוא, על פי התורה. אנחנו עוסקים בהגדרות. אז אני אומר, אדם צריך לעשות רצון השם, רצון התורה, וכדי למלא את רצון השם עליו להתכונן ולהכין מראש את כל הנדרש ואת כל הנצרח, כדי שיוכל לקיים את כל המצוות, אף על פי שמבחינת ההגדרות אי אפשר לבטל מצווה טרם הגיע זמנה. במקום אחר, במנחסו של בראשית סמלמטס עוד ה', הרחתי בשאלה אחרת, מה מידות התורח שאדם צריך לתרוח כדי לקיים מצוות עשה? מידת התורח שהוא צריך לתרוח לפני הגיע זמן המצווה. האם אפשר להגדיר את הדברים? מבחינת הוצאות ממוניות כבר דנו הפויסקים, כי קל להגדיר הוצאות ממון. יש לנו הגדרות שמבוססות כולם על שפת האחוזים, שפת המספרים. המבזר זה על יבזר זה עצם החוימש. אנחנו עושים מושג של מייסר כסופים. אז מייסר זה 10%, חוימש זה 20%. ובכל זאת הרמור כותב סימן תוף רשיון בו בשכנו חיים, אינו אדם חייב לבזבז הון רב על המצוות. אני כתבתי שהרמור בדקדוק לא כותב כמה כן, לא הון רב. ואני סבור שאין אחוז מסוים, אין הגדרה כמה כן, הכל תלוי לפי המצוות, לפי הוצאות מקובלות, נורמליות. הוא לא צריך ללכת הרבה מעבר לסביר, ולא בכלל שזה תלוי באחוזים מסוימים. אבל כאשר אנחנו מדברים על תורח, קשה פי כמה להגדיר כמה תורח. אבל הבאתי את דברי חי אודם. חי אודם כלל סמכה, סיפי וטס, יש חידוש גדול. חי אודם דן ממש בשאלה הזו, והוא כותב שכדי לקיים אפילו מצוות דאורייתא, אדם לא צריך לעקור מביתו וללכת למקום אחר. כך כותב חי אודם, הוא רוצה להוכיח הלכה הזו מסוגיה בראשון הלמד דלת. מה כתוב בראשון הלמד דלת עומד בית? אדם בראש השונה שיכול ללכת לאחד משתי עיירות, בעיירה אחת תוקעים אבל לא מברכים, במקום השני מברכים אבל לא תוקעים. מה יותר חשוב, התקיעות בלי מלכי זכרון שויפרס, או הברכות של מלכי זכרון שויפרס בלי התקיעות? זה דיון בגמור. שואל החיות, למה הוא לא מצווה ללכת למקום שלישי, שם גם תוקעים וגם מברכים, משמע שלא צריך לצרוח. אבל פלא גדול שהחי אודם לא מביא סעיף מפורש בשכן אוסם אין תוף ריש פי היי סי וזיין, שם כתוב שאדם שבמקום מגוריו אין בית כנסת שקוראים פרשת זוכר, צריך לעקור מביתו וללכת לעיירה אחרת לשבת זוכר וגם לפרשס פורו, כי פרשס פורו בשיטת הרבה פויסים גם היא מדיורי שכך פוסק השולחנוך, הרי אין לנו הדיה בדיוק שאלה הזו שאדם צריך לעקור מביתו וללכת למקום אחר כדי לקיים מצווה דיורייסה. ובהכרח סוף רואים שבאותה סיגה בראשון מדובר שאין מקום שבו גם תוקים וגם מבוכים. בעל העיתו מפרש את כל הסוגיה הנ"ל שמדובר בשעס הגזירו, כאשר גזרו חכמים ולכן תקעו שויפר במחתרת ואמרו את הברכות במסתרים. עצם הדיון אם ילך למקום שתוקים ולא מברכים או למקום שמרחים ולא תוקים מוכיח את הפך דבריו של החיודם שהוא בכל זאת מצווה ללכת לאיזשהו מקום ולא לשבת בביתו כעת משמע מפשטס הסוגיה. ומכל מקום דמתי והבאתי הרבה ראיות מחזר מהשולחנוך בשאלה מה מידת התורה שאדם צריך להוטריח. ולתירס ידיים חזר קובעים לתירס ידיים התפלת דלת מיל, וחזר חלקו אם ללכת קדימה או לחזור לאחורה, וגם בסוגיה הזו דנו חזר מה מידת התורה שאדם צריך לתורה כדי שיוכל לקיים את המצוות. אבל הפויסקים הניחו כדבר פשוט שאדם צריך לתורה, השאלה כמה, אבל יש כמה סוגיות בשעס ובשוחנוך שמהם למדנו שאדם צריך לתורה דרכה ניכרת כדי שיוכל לקיים את המצוות. באותו הסוגיה סמטוף רשפי ה' בשכנוך אורחיים גם שם מדובר בתורך לפני הגיע זמן המצווה, כי הקריא השופר שזוכר זה רק שבת בבוקר, והתורך שהוא תורך זה באמצע השבוע כדי להגיע למקום שבו הוא יוכל לקיים את מצוותו. הרי גם כאן אדם מצווה לתרוח לפני הזמן לקיים מצוות עשה. אנחנו פתחנו את השיעור כמה הוא צריך לתרוח כדי שלא לעבור עליו, עם כמה הוא צריך לתרוח כדי לקיים מצווה. אז יש חידוש גדול בחזוניש בו וכמה, סמכות פעלת חזוניש בו וכמה. הלכה מפורשת בשכנוח ובגמור שאדם לא צריך להזכיר את עצמו כפועל כדי לשלם חוב, פרי אסבר חוב מצווה, אם יש לו, אם אין לו, אין לו מה לשלם, והוא לא צריך להזכיר את עצמו לעבודה על מנת שיהיה לו כדי לשלם חוב. אומר החזוניש אין זה אלא לגע בפרי אסבר חוב. ואף אותי שמרו חזל פעמיים בשעס כסובס תיבו וגם בבובה בסה שפרי אסבר חוב מצווה, אבל זה בכל זאת מצווה ממונית, לא מצווה שבן אדם לא מוקוים, אבל שאר המצוות אדם צריך להזכיר את עצמו כדי שיוכל לקיים מצוות. ויש חידוש בדברי החזוניש, משום שעד כאן לא למדנו לגע בנטילס ידיים אלא בהשתדלות טבעית שקשורה באופן ישיר לקיום המצווה. אדם צריך ללכת למקום שיש בו פרש הזוכר, הוא צריך לבנות סוכה, הוא צריך לקנות דלת מינם, הוא צריך להשיג מצה, אבל הוא צריך ללכת לעבודה כדי להרוויח כסף, ובכסף שיוכל לקנות מצוות זה כבר חידוש יותר גדול. כנראה שהחזוניש הניח, וזה שורש הספרה שלו, החזוניש גם מציין לדברי הגאון מבוצ'אץ' בעזר מקודש הלבן האפס סימן עין שהוא כבר דן בשאלה הזו, וכנראה שהם הניחו. הלו אדם מזכיר את עצמו לעבודה כדי לקנות לחם וחלב וביגוד ושאר צורכי הבית ולא תאי כהנס כפונדקס. המבחן הוא מה אדם עושה לשאר צרכיו, שלא יניחו חלילה חי אוילום ויעסקו בחי שור, ואדם רגיל להזכיר את עצמו כדי לפנס את ביתו וכדי לנהל אורך חיים ברמה סבירה, אז איך לא יחויב לעשות כן כדי לקיים את מצוותיו, וכי חי שוי חשובים החי אוילום. ולכן מסתבק את דברי החזוניש אף על פי שמצד ההגדרה ההלכתית יש בדברים חידוש מסוים, אבל מכל מקום ראינו אדם צריך לתרוח כדי שיוכל לקיים את המצוות. אז לפי המחז חינוך חובת התורח הזה נובע מעצם קיומם של המצוות, ומי שאיננו תורח והוא לא יכול לקיים את מצוותיו בסופו של דבר ביצר מצוות עשה. ואני סבור שהחובה הזו נוגעת ונובעת מן החובה הכללית לעשות רצון השם, רוח השיוקם אז דברי הטוירו הזויס. יש שוב בריבש, הריבש היה בתקופה הסוערת של יהדות ספרד, בתחילת ימי הרדיפות של יהודים בספרד, עוד 100 שנה לפני תוקף האינקוויזיציה, והריבש שתה מכוס התרעלה והוא נמלט מדרומה של ספרד לאלג'יר, לצפונה של אפריקה, ואז התחילה טור הזהב של יהדות צפון אפריקה. ובסימן ד' תשובת הריב"ש הוא דן לגבי האנוסים. האנוסים שירדו למחתרת ושמרו על יהדותם במסתרים, האם אפשר לאכול מפיתם ולשתות מיינם, או שמה צריך לשתות, לחשוש שהם מומרים ואסור לשתות מיינם. והריב"ש קודם כל מניח יסוד, שיהודי שעבר על מצוות התורה ובאונס, אפילו עובד אזור, שדינה היא הרג ולעבר, אבל הוא לא נפסל לעדות. ואין דינו כמומר, לפי דברי הרמב"ם, כי הוא אונס, ואונס חמור הפטרי. וכשם שאין מענישים אותו, כך גם אין פוסלים אותו, כך מניח הריב"ש. הנחה זו שנויה במחלוקת, אבל הריב"ש סבור, שמהרמב"ם כותב שהוא איננו נענש, משום שדינו היא כאונס, אפילו בתן שלוש מצוות שדינה היא הרג ולעבר, הוא הדין שאיננו נפסל. אבל אחר כך כותב הריב"ש חידוש גדול. אם היה לו מספיק זמן לברוח לארצות החופש שבהם הוא יכול לקיים את מצוותיו בגלוי ולא ברח, אז הוא נפסל. ולמדנו מדברי הריב"ש, כל עוד הוא בספרד, בפורטוגל, מותר לו להתחבא, מותר לו להעמיד פנים, כי זה פיקוח נפש, אחרת יהרגו אותו. אבל אם יש בידו לברוח ולקיים את המצוות בשלמות והוא לא עשה אחרת, בכך הוא נפסל. למדנו מדברי הריב"ש, הוא נמצא במצב של פיקוח נפש, יש לו היתר, יש לו היתר לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא יכול לחלץ את עצמו מהמצב הזה, הוא מחויב לעשות כאן לפי הלוכה. וגם זה בכלל ההשתדלות הנדרשת, הנצרכת בקיום המצוות. כאן מדובר בחובת השתדלות לקיים את כלל המצוות, לא רק מצווה מסוימת. אבל למדנו מדברי הריב"ש שזה אותה התייחסות בדיוק. אז כל המקורות שהבאנו עד לרגע זה כולם נוגעים בשאלה מה מידת הטורח ומה שורש הדין. מנין לנו שאדם צריך לטרוח טורחה כדי שיוכל לקיים את המצוות? לפי המכסים אמרנו שזה בכלל קיום המצווה ממש, ואני סבור שחובה זו נובעת מהגדר הכלולי של רצון השם. עוד מצינו סוגיה אחרת, שתי מקורות, אולי יש יותר, אבל שתי מקורות עיקריים שמהן למדנו, שאסור לעשות מעשה לפני שבת שעל ידה יגרם צורך לחלל שבת משום פיקוח נפש. חילול שבת יהיה בהיתר, אבל אסור לנו לעשות מעשה שיוצר את המצב שבו נצטרך לחלל שבת משום פיקוח נפש. שבת י' תשע מדלת, יש סוגיה גדולה, אין מפליגים בספינה, פופס מגימל יומים לפני השבת. ויש כמה וכמה פירושים בדברי הראשונים, למה אסרו חז"ל להפליג בספינה לפני שבת? רבנו זכיו הלוי, הרזו, בעל עמו, סבור, משום שמצוי מאוד, כאשר ספינה נמצאת בלב ים, שצריך לחלל שבת במלוך הדיורייסי כדי למנוע מצב של פיקוח נפש, כדי לתחזק את הספינה, כדי למנוע מצב חלילה של תמיה, ולכן גימל יומם, סתומך לשבת, אסור לגרום מצב שיאלץ אותנו לחל השבת, אף על פי שחילול שבת יהיה לצורך פיקוח נפש ויהיה בדרך יותר. כך למדנו מדברי בעל עמו בשבת דף י"ט. האם נוכל ללמוד מכאן גם במקרים אחרים שאסור לעשות מעשה באמצע השבוע, כאשר על ידי כך יגרם צורך לחלל שבת כדי לפתח את הנפש? קודם כל, לא לומדים הלכה מתקנה, כאן מדובר בתקנה מיוחדת. אז ברור שניתן ללמוד מהתקנה הזו שזה לא דבר ראוי, אבל האם אפשר להסיק מכאן גם במקרים אחרים, בעניינים אחרים, שזה איסור מוגדר וגמור? לא. אם זה איסור מצד הסברה, בסוגיה משמע שזה שבוס, שזה תקנה מסוימת. אין ללמוד סברה מתקנה. יכול להיות שכאן גם החמירו משום שקורב לבעלי שיצטרך לחל שבת, אולי במקרים של ספק לא החמירו כולהי. האם אפשר ללמוד מכאן שכל הקפאית הזה רק פוחס מגים על יומם לפני שבת, אבל מותר גם בעניין אחר לעשות מייסה יום ראשון, שני, שלישי או רביעי, אפרתי שאנחנו יודעים בעליל שאנחנו גורמים חילול שבת, שהרי אם מפליגים עצמנו זה רק פוחס מגים על יום לפני שבת? גם מסקנה זו אין להסיק, משום ששבוי להלכת בסימן קי"ד כותב למה לא החמירו אלא פוחס מגים על יומם לפני השבת, כי זה גזר שאין לו וציבו יכול ללמד בו. פעם להפריד בספינה היה חיוני לפרנסת היישוב, הלא אורכי התחבורה העיקריים היו הימים והנהרות והרצודות והמעברות.
ולכן זה גזירה שאין רוב הציבור יכול ללמד בו, ולכן לא החמירו אלא פוחס מגימל יומים לפני שבת, ולכן מההלכה הזו אין להסיק מסקנות לא לאיסורה ולא להתרה, לא לחומרה ולא לכולה. אבל מכל מקום, מה שכן רואים כאן זה עצם האיסור שחזל ודאי הניחו ולא ראו בעין יפה גרימת מצב שבו נצטרך לחל השבס כדי לפקח את הנפש. מקור נוסף שאיננו תקנה אלא מחלוקת ראשונים יש ערב סמכסיין המדבייס בהו ינוקה דשתפך חמיני. אז בימי קדם, כך כותב הרמב״ם, החזיקו שתינוק שלא רוחצים אותו במים חמים אחרי המילה מסתכן, וזה פיקוח נפש. ולכן תינוק שנימול ואין מים חמים מותר לחמם מים כדי לרחוץ אותו, כדי למנוע סכנה. אבל הם לא הכינו מים מראש, אז יש עיצות בגמרא. אפשר לחמם, לחמם מים על ידי גוי או אגב אימי. האמא היא יולדת, ואם היא אומרת צריכה אני, מותר לעשות לתה. אז אגב, חימו מים לצורך האם, מחממים מים לצורך התינוק. ומה הדין? הכינו מים, והמים נשפחו ואין מים. ואין דרך לחמם מים בדרך היתר. מה עושים? לדעת ברמור דוחים את הבריס, אף על פי שמילה בזמנה דורך השבס. ויש מצלסי שמילה בזמנה. אבל מכיוון שיודעים אנחנו, שאם נעמול את הילד, נצטרך לחמם מים כדי למנוע סכנה, אסור למול את הילד. אף על פי שמדובר במצווה דאורייתא, המצווה נדחית כדי שלא נצטרך לחל השבס לצורך פיקוח נפש. והרמב"ן חולק. הרמב"ן סבור. אין למצוות ולדין אלא מקומם ושעתם. כרגע יש לנו מצווה קיים, ומילה בזמן הדורך השבס, ולכן אנחנו מלאים את התינוק. אחר כך זה כבר פיקוח נפש, ופיקוח נפש דורך השבס, ולכן מותר לחמם את המים. ולפי הרמב"ן מותר ליצור מצב שבו נצטרך לחל השבס לצורך פיקוח נפש. אבל גם הרמב"ן לא מקל, אלא משום שמדובר בקיום מצטעשי. אבל ודאי שהרמב"ן יודע לדברי ברמור, כאשר אין מצווה ססי ואין זו חובה, ודאי שאסור לעשות מייסת, ובכך לגרום לחילול שבת לצורך פיקוח נפש. אז שתי מקורות יש לנו שאסור באופן יזום בקום ועשה לגרום לחילול שבת לפיקוח נפש. אבל כאן עדיין לא נדע שאדם מצווה לעשות מייסת כדי למנוע מצב שבו נצטרך לחל השבס לצורך פיקוח נפש. וזה מחזיר אותנו לשאלה ראשונה שבה פתחנו את השיעור. האם אדם צריך ליזום, ובאיזה מידה הוא צריך לצרוח או להוציא הוצאות באופן יזום בקום ועשה למנוע מצב שבו נצטרך לחל השבס משום פיקוח נפש? ושאלות אלה מצויות אדמות בהרבה תחומים מתחומי חיינו, בעיקר בצבא ובבתי חולים. במערכות האלה יש הרבה פעילות של פיקוח נפש שנעשית בשבס, וחלק מהמעשים של פיקוח נפש אפשר להיערך מערב שבס כדי למנוע את עשייתם. באיזו מידה אדם צריך לצרוח בערב שבס למנוע מצב שבו נצטרך לחל השבס בהתר כדי להציל נפשות? אנחנו חוזרים לקראת סוף השיעור לתחילתו. אז בסימן שין למד, מור אברום בסיף קוטן הראשון, שין למד זה סימן של יולדת, סימן שין חוף חש, שין חוף טס, דין החולה, שין למד כותב מור אברום בשם סייפי חסיר, שיולדת שנכנסת לחודש התשיעי צריכה להכין בירב שבס את כל מה שאולי יצטרך לה אם היא תלד למחרת. יש הרבה מחמירים בהלכה הזו. אני מכיר זוגות צעירים שהולכים לשווה, לשווה, לבובה, לסבתא, לבני דודים, כדי שיהיו קרובים לבית חולים ולא יצטרכו לנסוע למרחקים. שמעתי אנשים שאפילו סוחרים דירות שלא יצטרכו לשווה שם, כי המוגן רום כותב שחייב, חייבת יולדת להכין כל מה שיש בידה להכין כדי שלא תצטרך לחלל שבס. אז מקור ספר, מקור הלכה הזו בספר חסידים. המוגן אברום כותב שיולדת חייבת. המשנה ברורה קצת עידן את הלשון, ובמשנה ברורה כתוב שראוי לכל יולדת להכין מערב שבס את כל מה שהיא תצטרך. אורך השולחון כותב שמנהג חסידים ואנשי מעשה להכין מערב שבת ליולדת כל מה שהיא תצטרך. אז ההלכה הזו הושטת צורה ולובשת צורה. מרום כותב חייבת, משיבור כותב ראוי, אורך השולחן כותב נוהגים חסידים יען שמאסה. מה פתאום חסידים יען שמאסה? אני חושב שאורך השולחן סבור איפה ההלכה הזו כתובה? בספר חסידים. מה זה ספר חסידים? חסידים יען שמאסה, כשמו כן הוא, כך כתוב בספר חסידים. למה זה לא כתוב ברמב"ן וברשב"א, ברמב"ם ובטור, בשולחן אורך וברמות? זה כתוב בספר חסידים, כנראה שכך מנהגם של חסידים יען שמאסה, כך כותב אורך השולחן. אז אני כתבתי את הנר, אני הזדהיתי בסוגיה הזו, ואני חושב שוודאי שלא חייבים לטרוח טרחה מרובה או להוציא הוצאות כדי לקיים הלכה הזו, שבוודאי איננה אלא מידס חסידס, הרי הגענו לדעת בטוח שהיא תלד בשבס, הלו יש שישה ימי חול כנגד כל שבס קודש. אז לטרוח טרחה, ולפעמים זה טרחה לאו דווקא ליורדת ולמשפחתה, לפעמים זה טרחה גם למערכים ולמערכות, ובוודאי לא חייבים להוציא הוצאות כדי לקיים מניין זה. כל כוונת ספר חסידים שהיא תכין את השקיק שלה, מה שהיא צריכה לקחת, ואם יש דברים שאפשר לעשות ערב שבס כדי שלא תצטרך לך לשבס, אבל לא יותר מזה. וחזינה הרי שפויסקי בסרוי המשנבור ואורך השולחן הטוש, שזה ודאי לא חיוב מעיקר הדין אלא מידס חסידוס בלבד. מקום מפורש שאדם לא מצוות
לעשות גירוז ולידה שלא תלת משבת, זה חייב?
ודאי שלא, ודאי שלא. הם צריכים לעשות גירוז כדי שלא תלת בשבת. אני מכיר זוג צעיר, סיפור מדהים, נכנסה לבית חולים ביורצת של רב המלך מלז'נסק, והיורצת כמעט עבר, הוא בקש מרופאים לעשות זירוז כי הוא רצה שהבן שלו יבלד ביורצת של המלך מלז'נסק. אז האם אדם מצווה לעשות זירוז כדי שהילד, הבן שלו יבלד ביורצת של המלך מלז'נסק? לא חושב שזה חובה. וכמו כן לא חייבים לעשות זירוז כדי שלא תלד לפני שבת. אנחנו לא מצווים להתערב במעשה בראשית ובמצב של הקודש ברוך הוא. לעומת זאת, הרבה פעמים שואלים אותי, כי יש תשובה באיגרס מוישה, ואיגרס מוישה מתנגד לזירוזים בלידה, הוא כותב שהקודש ברוך הוא יודע מתי לתת את הנפש, ואני סבור שוודאי אסור לעשות זירוז, או לא יודע מה אסור. לא ראוי לעשות זירוז, לא כדי שתלד ביורצייט, וגם לא כדי שתלד בערב שבת. אבל כאשר יש המלצה רפואית כלשהי לעשות סירוז משיקולים רפואיים, לא צריך להימנע מכך כלל ועיקר. הקודש ברוך יודע מתי לתת נפשות, ואף אחד לא יכול לכפות על הקודש ברוך הוא לתת נשמה לפני שהוא מתכוון לתת אותה. ולכן אם הקודש ברוך הוא לא רוצה לתת את הנשמה בינתיים, אז סירוז גם לא יועיל. אבל אנחנו צריכים להתנהל ולהתנהג לפי דרך הטבע. ואם יש סיבה רפואית כלשהי לעשות סירוז, אין להימנע מכך, אבל ודאי לא משיקולים זרים, וודאי לא חייבים לעשות זירוז כדי למנוע לידה בשבת. אבל כפי שאמרתי, אדם צריך לעשות כל דבר מקובל עם טרחה מסוימת, מועטת, לא רוצה לומר מועטת, מסוימת, אבל לא צריך לצרוח באופן יוצא מן הכלל או לציר הוצאות כדי למנוע כאילו שבת בדרך היתר. וכך יש ללמוד ביורדי הסני שיניים דלת. שיניים דלת ביורדי אנחנו לומדים את ההלכות של תומס כהנים, ושם כתוב שכהן מותר לו לחסוך את עצמו לתומס מי סמיץ, וכמובן. ורמו כותב, האם כהן מחויב לזכור אדם מכספו, שהוא יטפל במי סמיץ, וכדי לשמור על קדוש הסכהונה דידי, שהוא לא יצטרך לחלל את קדוש הסכהונה. אז מצד אחד הוא יראה, מתירה לכהן לטמא את עצמו למי סמיץ, אבל הוא יכול למלט את נפשו מתומס כהנים על ידי שכירת אדם. אז אם יש אדם אחר מתנדב, אז הוא לא מי סמיץ, אז אסור לכהן לטמא את עצמו. אבל אין מי שמוכן להתנדב, אבל הכהן יכול לזכור אדם. כותב על המורהגי שהוא לא מחויב. ומכאן למדנו שאדם לא מצווה להוציא הוצאות למנוע מצב שבו יעבור על מצוות התורה בדרך היתר. ומכאן יש ללמוד שהוא הדין לגבי הלכות השבס. אז אנחנו חוזרים לדברי הנציב. לפי הנציב אי אפשר ללמוד הלכות השבס ממי מצווה, מכהן. כי בהלכות השבס יש דין מיוחד ששומר יום השבת זקת שוי. אבל מכיוון שדברי רציף הם חידוש כל כך גדול שאין לו כל מקור קדום, כל מקור בדברי חזל ובישראלים, אני לא חושב שאנחנו נוקטים הלוך על המייסי כדברי רציף, וכפי שאמרתי לאורך כל השיעור, לדעתי כל המקור המולכים על הים. וכשם שמעתי שאדם צריך לתרוח באופן הנדרש והנצרח כדי שיוכל לקיים מצווה זזי, כך גם הוא מצווה לתרוח ככל האפשר, ככל הנדרש והנצרח, שלא יצטרך לעבור על הלאבים בין המלחשה וזמן המדובר בתומס קויינים, והכל נובע מקור טעם רוצן התוירה. הקודש ברוך נתן לנו מצוות, הוא חפש שנקיים את מצוותינו, ולכן אדם צריך להשתדל במידה סבירה לעשות את כל הנצרח שיוכל לקיים את מצוותיו מחד, ושלא יצטרך לעבור על האיסורים מאידך, אף אם הוא יהיה אנוס מלקיים מצוות, הוא יהיה אנוס מלעבור על עבירות מצד פיקוח נפש או מצד מיס מצווה או מצד הלכות אחרות. אף על פי כן, במידה סבירה הוא מצווה לתרוח כאן וכאן לקיים את מצוותיו מחד ולא לעבור על עליו המילך. יוצא מן הכלל שבוסים שתירו חזל מסיבות שונות, ויש מערכת גדולה של היתרים שבהם חזל הקלו לעבור על שבוסים. וכאן יש מקורות רבים שאכן אנחנו צריכים לתרוח כדי שלא נצטרך להשתמש בהיתרים שיש בידינו מחזל לעבור על שבוס, ואנחנו ניתן רק מספר דוגמות. כל אחד יודע הלכה שמופיע כמה פעמים ברתשה בשבוס, שבוס במוק המצווה התירו, כאשר מדובר באמירה לנוכרי, לא מלוכת יורייסטה, אמירה לנוכרי במלוכת הרבון, התירו לצורך מצווה. יש פולמוס גדול בדברי הכהן. שבוס לשבוס זה רק אמירה לנוכרי, שהוא הקל מן השבוסים, או גם שבוס. שילוב של שני שבוסים אחרים, שאחד מהם איננו אמירה לנוכרי. אבל מה שמופיע בגמורה ובפויסקים בעיקר זה אמיר לנוכרי במלוכת הרמונים התירו לצורך מצווה. אז למדנו בסימטופש נון היי במוגן הרועם, אדם אין לו לולב, אז מותר לבקש מגוי להביא לולב מחוץ לתחום או דרך קרמרס, ואין לנו רשוס עליו בזמן הזה. זה שבוס, זה שבוס, יסד הרמונים על ידי גוי כדי שלפלוני יהיה לולב, אומר מוגן הרום. אבל אם היה בידו לקנות לולב בערב שבת בערב יום טוב לא עשה כן, אז לא יתירו בשבילו שבוס לשבוס במוק המצווה. למדנו מכאן לא רק שהוא מצווה לתרוח בערב יום טוב, ואסור לו לכתחילה לסמוך על כך שלמחרת יש לו היתר שבוס לשבוס במוק המצווה, אלא יתירה לזאת. אם הוא לא טרח, גם לא יתירו לו שבוס לשבוס במוק המצווה, והוא יישאר לחול בלי לולב. כך למדנו מדברי מוגן הרום, סימן תופרש נון היי, שבס פי ערף ומדבייז, יש הלכה שאסור לקחת כיסם של מוקצה כדי לחצוץ בו שיניו, אף על פי שלפעמים מדובר בכבוד הבריאס, והתירו שוס משום כבוד הבריאס. אז כך כתוב גם בשין חוב בייז בשכונו חור החיים, כותב של מוגן הרום, לא התירו טלטל מוקצה משום כבוד הבריאס, משום שהיה צריך להכין כיסה מערב שבס. לפי זה כותב מוגן הרום, מי שהוזמן על ידי חברו לאכול אצלו, אז לא יכול היה להכין כיסה בערב שבס, משום שהוא לא ידע איפה, היכן יוכל לצוד לשבס. יכול להיות שהוא הכין כיסה בביתו, אבל לא באותו מקום שבו הוא אוכל. ומכיוון שלא היה בידו להכין מלפני שבס, התירו שבוס משום כבוד הבריאס, ומותר לו לחצוץ את שיניו בכיסם של מוקצה. גם פה יש לנו דוגמה נוספת, התירו שבוס משום כבוד הבריאס, אבל אם יכול היה לתקולם בערב שבת ולא עשה כן, החמירו עליו ולא התירו לו. מקור שלישי, שין חס, סעיף יוד חס בשכונו חכם, שם כתוב שמותר לטלטל דבר בשבת טלטל מוקצה, אם יש בו חשש על נזק של רבים, כמו גחלת ברשוס הרב, או אבן או קויץ ברשוס הרב, ויש חשש שאנשים ינסקו על ידו, אף על פי שלא מדובר בפיקוח נפש. מדובר בשבוס, הקלו בשבוס משום נזק הרבים. גם שם כותב מוגן הרום סעיף קוטן למד זיין, זה רק אם המפגע לא היה במקום הזה מערב שבס. זה משהו שהגיע לכאן בשבס, אבל אם זה היה מערב שבס, והיה אפשר לסלק אותו, והתרשלו ולא עשו כן,
לא התירו שבוס משום נזק רבים. ובשלושת הרכות האלה אנחנו רואים שמנוגע לשבוסים, אפילו באותם המקומות שחזל הקלו, יש חובה גמורה לא לסמוך על הקולס האלה ולעשות כל שבידינו שלא נצטרך להזדקק לקולס שנאמרו לכתחילה בשעת אחת, והם לא תרחו בכך, החמירו חכמים ולא הקלו להקל להתיר את השבוסים באלה המקרים שציימתי, ויש עוד דוגמתם במקומות נוספים בהלך השבס. אז אנחנו עסקנו היום בשאלה כללית נרחבת עד למאות שנוגעת מאוד למייסה, ורק משום קוצר הזמן לא הבאנו הרבה שאלות הלוך על המייסה, אבל כפי שאמרתי, שאלות האלה מצויות גם בבית, אבל בעיקר במערכות שביסודם עיקר עיסוקם בפיקוח נפש, באיזו מידע אנחנו צריכים לנקוט יוזמה ולעשות מעשה לפני שבס, כדי שלא נצטרך לחל על שבס למחרת, אף על פי שחילול השבס יהיה באופן המותר משום פיקוח נפש. שימם שימם דלת כן, כאשר מדובר בספק, כן, כמו זה הדין בשין למד שציינתי. אז עסקנו היום בהלכס הגברתו של הלכס שבס, אבל לא רק בהלכס שבס, כפי שהראינו לדעת, שלדעתי לפחות שאלה זו כללית ונוגעת הרבה תחומים בתואלה, ולא רק להלכס שבס. פרשס השבוע זה פרשס בשלח, ואחרי מספר שבוע שעסקנו בעיקר ביציאת מצרים, השבוע אנחנו מגיעים לשיא, לקריאת ים סוף ולשירת הים. וחזל באמת שפליגו עד למאוד בנשגבות של שירת הים, עד שאמרו שבשעה שאמרו ישרוד שיר על הים, לא בשקודש ברוך הוא חלוק של תפרה שהיו חקוקים בהקל אז שבתוירו. והקודש ברוך הוא אומר, מי יום שברוס יסו אוילם לא היה, מי שאמר לפון הישירו. הצלתי את אברום מול קסדים ולא אמר שירו. הצלתי את יצוק מנקדה ולא אמר שירו. הצלתי את ינקל מלובן בעשב ולא אמר שירו. עוד אמר ישר לא אמר לפון הישירו. עד שבאו ישראל ואמרו שירו על הים, כך כתוב במדרש. ולכן זה פלא גדול, הלא חז"ל אומרים שעוד אמר ישר כאשר הפציע השחר, הוא חשב שהעולם הולך להיחרב, פותח ואומר מזמור שיר ליום השבת. אז האדם הראשון שהיה בעולם כבר אמר שירו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? מעולם מיום שברוס יסו אילום לא יאמר עוד אמר שירו לפוני. כנראה שיש הבדל בין שיר ובין שירו. מזמור שיר ליום השבת, עוד אמר ישן אמר שיר, אבל הוא לא אמר שירה. ישראל הים אמרו שירו על הים, ושירו זה שיר השם, שיר היי, וזה נשגב יותר משיו. מכל אופני הוועידו, התפילו, השבח, ההוידויו, ההלל, השיר הנשגב מכולם זה השירו. והוא שאמר הקדוש ברוך הוא, ועובסת הגדוי שמתפללו, התפללו הרבה, אברום תיקן שחס, יצחוק תיקן מינכו, ינקב תיקן ארבס, אודם הראשון, האדם הראשון שהתהלך עלי אדמות כבר אמר מזמור שיר ליום השבת, אבל שירה לא נאמרה עד שאומרו ישראל שירו על הים. והרבה פעמים בעבר כבר עסקנו לפי פשוטם של דברים, בלי להזדקק ליסודות הקבלה. אבל מה מיוחד כל כך בשירו ובמה היא שונה מהלל? מביא הרם בפרק א' פסוכה בשם רב הייגון, והדברים ידועים. הרם תמיה איך אנחנו אומרים הלל בליל הסדר, בליל תזבוב של חודש ניסן, הלו במגילת החוף כתוב להגיד שהלל אומרים רק ביום ולא בלילה, לא אומרים הלל בלילה, ובכל זאת בליל הסדר אומרים הלל. ולא די שאנחנו אומרים הלל על סדר הגודל, כפי שתיקנו אנשי כנסת הגדול אלה מנגנו לומר גם הלל בבית הכנסת, ולדעת ובסיוסף ומינג חסידם גם מברכים על הלל של המרד בבית הכנסת, איך אומרים הלל בלילה.
הלו יש לזה רמז בכסובים, השיר יהיה לוחם כליל הסקדש אחד, אבל בכל זאת משנה מפורשת שהרל נמר ליום ולא בלילה. אז הרם נביא בשם רב היגון שהרל שומרים בליל הפסח זה לא בתוירס הלל אלא בתוירס שירו. אבל מה זה נקרא תוירס שירו? הלו זה אותם הפרקים, אותם הפסוקים, זה בדיוק אותו דבר כמו הלל שאומרים בכל ימי המועד, בכל שאר הימים שאומרים בהם הלל שולם. אז מה בין הלל זה להלל אחר? אז הרבה פעמים אמרתי, רשי כותב עוז יושיר מוישה, כותב רשי אולו בליבו אישי יושיר שירו, או לפי פשטס אברום רשי בא להסביר את לושנוסים. למה לא כתוב אז שר מוישה? מה זה אז יושיר מוישה? אז חזר ברש פרק חלק במסכת סנהדרין לומדים מכאן, מכאן התחיל סמי סמן הצוירו. אז ישיר, ולפי דברי חז"ל יש רמז לעתיד. בני עשור אמרו שיר אליהו, אבל אנחנו עתידים לעשות לומר שיר בביאס משיח צדקנו במהרו בימינו, ולכן כאן רמז לתחיל סמי סמן הצוירו, כך כתוב בגמורה. אבל רש"י בא לפרש את הפסוק לפי פשוטו. אז יושיר, לא שנוסת, או לא, בליבה שיושיר שיר. ואחרונים תמאים, אבל כל דבר שאדם עושה בעולם, אם אדם הוא, אז עשוי מעשה במחשוב התחילו. אין אדם הולך, אלא אם כן אולו בליבו אישי ילך, ואין אדם מדבר, אלא אם כן אולו בליבו אישי ידבר. אז למה כאן כתוב עוז יושיר, אולו בליבו שיושיר שיר? אז מראו כותב בגור אריה, אולו בליבו שיושיר שיר, כוונת הדברים ששירה לא אומרים, השירה בוקעת מן הלב, כאשר הלב עולה על גדותיו, אז שירה נאמרת, והיא נאמרת מעליה, היא פורצת מלב, כאשר הלב עולה על גדותיו בשמחה, בהידויה, בשיר ובשבח, אז השירה נאמרת. אז הרבה פעמים סיפרתי סיפור חסידי שקשור לעניין, השיין החסיד השמי, זה מסופר. שאחרי שהצדק רב אורי מסטרלס חלה בשרה השמיימה, והחסידים נטלו את מקל נדודם בידם והלכו לחפש חצר חדשה, רב חדש. חסידים בלי רב לא יכולים, אז הלכו לחפש רב. ורב אורי לפני הסתלקותו אמר שיש אברך צעיר באוקראינה שהוא צדק נשגב, סתם ולא פירש, והחסידים יצאו לדרכם לחפש. הלכו מאדמו לאדמו, מחצר לחצר, ולא מצאו את שאהבה נפשם עד שהגיעו לרוז'ין, אצל רבי ישראל מרוז'ין. ושם נמשכו ונקשרו בעבותות אהבה והרגישו שזה המקום, והיו בטוחים שרבולי התכוון לרבי ישראל מרוז'ין שהיה צעיר מאוד, ונכנסו אחרי ביקור אחד לרבי ואמרו שאנחנו חסידי סטרלס, כבר רבי שלנו נפטר לפני מספר חודשים, ואנחנו רוצים להצטרף לעידה ומבקשים רשות מערבה. הוא אמר בשמחה רבה, אבל אתם חסידי סטרליס, אז הוא רק אמר להם שיש בעיה גדולה, ומן הסתם אתם ערים לבעיה, משום שהסטרליס קרוב בחסידיו. התפללו בהתפעלות חיצונית אדירה, היו צועקים ומוחאים כפיים ורוקעים ברגליהם, ומי שבקיא קצת בהנהגות החסידים ברוז'ין התפללו ממש כאבן דומה, בלי כל התפעלות חיצונית, בלי להשמיע הגה. אז אמר רבי ישראל לחסידיו החדשים, אם אתם רוצים להיות מעידה שלנו, אתם צריכים לנהוג כמנהג המקום ולא להפריע בתפילה. והם אמרו מובן מאליו, אנחנו חסידים ואנחנו יודעים שחסיד צריך לקבל את עול הרבה ולנהוג כמנהגו. בסדר, שתו לחיים. שבת ראשונה שהגיעו חסידי סטרלס היה שבת שירו, ביחס השחר עברו בשלום פסוק את הזמר בחסד, הגיעו לשיר סיים כמו שבר ענן, כל השמיים נפלו והחסיד סטרלס התחילו לצעוק בקור גדול ומחו כפיים קרויסה בזיונס הגבין. אז בושות גדולות, והרגישו נורא, החסידים החדשים הוצאו אישה בסקודיש, נכנסו לאדמור, חלצו את נעליהם כדין מנודה, התחילו לבכות, והרבי שואל אותם, רבי ישראל שואל אותם, מה אתם מוחים, מה קרה? אז אמרו, הבטחנו לא למחוא כפיים, וכן מחינו כפיים, וידענו שגרמנו עוגמת נפש. והרבי אמר הראשונה, אתם הבטחתם, יציג הזוכניש צחלצ'ן, אבל בין להן קלצ'ן זכפנזיך עליין, עובדי אמות ממשגרת. אתם הבטחתם לא למחוא כפיים, אבל כאשר הכפיים מוחים מעצמם, אז זה לא התנינו, אז זה לא דיברנו. אז אמר רבי מרוז'ין, אתם בסדר גמור, אין על מה להתנצל, והכל מחול, וזה הבדל בין שירו לתפילו להלל לשבח להוידויה לכל שער דרכי הוידו. אולו בליבו אישיו של שירו. שירו לא אומרים, שירו פורצת מן הלב, הלל אומרים. ואולי זה הפשט ברבי גאון, כשאומרים הלל, אז מכתיבים לנו מתי כן אומרים ומתי לא אומרים. ביום מותר לומר, בלילה אסור לומר. אבל איך אפשר להגביל את השירו? השירו היא למעלה מן הזמן. מתי אומרים שירו? מתי שהלב עולה על גדותיו? שירו אומרים כאשר רוח הקודש חלה על האדם, על העם, והשירה פורצת מן הלב והיא נאמרת מאליה, כאותם חסידים. ואין קלטים זה חליים, כאשר זה קורה באופן ספונטני ובלתי נשלט לחלוטין, אז על זה לא דיברנו. כך אמר רב סול מרוז'ין, וזה הגדר של שירו. ולכן השירה נסגרה מכל שער דרכי הוא עבודה ודרכי התפילו, עד שאמר הקודש ברוך הוא, ביום שבורוסי אסיילומי לא ילחויו מי שאומר שירו, עד שאמרו ישראל שירו על הים. וזה היה פעם אחת, לא פעם אחת, בקרוב פעם שנייה, כפי שאמרו חז"ל, עוז יושיע מוישה מכאן רמז לתחייה סמי סמנתנו. אז ירושם שנזכה בקרוב בימינו לחזור ולומר שילו כאשר יעלה בליבנו, לא אמר שירו חדושו על תחייה סמי סמנתנו, על ביאס מושיח צודקנו, על בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.